שלום לכם. ביום ראשון הקרוב הבא יחול יום פטירתו של האור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, ט"ו בתמוז זה יום פטירתו. וזה מפליא שיש פירוש אור החיים על התורה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא היה באמת מגדולי עולם, האור החיים. זכה להיקבר בארץ ישראל, בהר הזיתים הוא קבור, האור החיים הקדוש. ויש כל שנה עלייה מאוד מכובדת, מאוד רצינית, לקברו. והפרשה הזאת, פנחס, זה תמיד סמוך לפטירתו, יש דברים, האור החיים, יש פשט, ויש סוד, ויש רמז, ויש דרש, ויש לו דברים פה מדהימים, ועשיתי קצת שנפגוש אותם, שהם קשורים גם לענייני גאולת ישראל, גם לענייני של לימוד תורה. והוא בפרשה הזאת עוסק בזה שבאים למנות את בני ישראל. זה מעניין, זה מעניין, כי הוא למה לא כתב את זה לפני כן? כי השמות, תכף נראה השמות, מה שמוזכר כאן בפרשה, שמוזכר כאן בפרשה, פרשת פנחס, מונים את בני ישראל. עכשיו לקראת הכניסה לארץ ישראל כבר כתוב, ויום השם משה ואלעזר בן אהרון הכהן עשו את ראש כל עדת בני ישראל בן 20 שנה ומעלה, וראובן בכור ישראל וכולי, אחר כך בני שמעון, אחר כך בני יהודה, ער ועונן וכולי וכולי. אז בבני יהודה, ער ועונן, אומר פה דברים מדהימים. בואו נראה את זה, ואחר כך נעבור גם ביששכר. אני חושב בכולם יש דברים ורמזים גדולים, אבל אני רוצה להתמקד ביהודה ויששכר. בואו תראו מקור אחד, אחר כך תבינו למה כתבתי פה קדוש, זה קשור יותר לעניין בני ישכר. בני יהודה אומר ככה, פרשת תרמוז מהוראות בני ישראל. הוא בחר לרמוז ביהודה, מטעם עצמו שאמרו חז"ל, למה נקראו ישראל השם יהודה? כן, אולי יהודים, לא יודע גם מה נקראו על שם יהודה. אומרו בני יהודה עם התולדות התקנו בשם בנים. עכשיו, אז כתוב, מי היו בניו של יהודה? ער ועונן. וער ועונן מתו בארץ כנען, ככה התורה אומרת. ואחר כך נולד לו שלה, היו בני יהודה משפחתם, שלה ופרץ וזרח. ומה המספר, הסיכום של בני יהודה? אלה משפחות יהודה לפקודיהם, 6,000 ו-70,500. ככה המספר, שזה 76,500. אבל זה כתוב 6,000 ו-70,500. תכף תראו מה אור החיים, איזה רמזים הוא מוצא כאן בכל המציאות, תולדות עם ישראל. אז הוא אומר ככה, ואומרו ער ועונן, שהוא ראה שיש מקור אחד, ירמוז לבית ראשון ובית שני. נכון, ער ועונן, בניו של יהודה מתו? אז הוא אומר אור החיים, זה רמז לבית המקדש הראשון והשני שנחרבו. ער ועונן, ער כנגד בית ראשון. על דרך אומרו בשיר השירים, שיר השירים שלמה המלך כתב על המציאות של עם ישראל כן, על ההתגלות ועל הקשר שהקדוש ברוך היה עם עם ישראל בבית ראשון, שזה היה שיא השיאים. אז שם נאמר, אני ישנה ולבי ער, שהיה הקדוש ברוך הוא ער בהשגחה הגדולה עמנו בית המקדש. יש דף שמה, כן, הקדוש ברוך היה ער איתנו, אתם שומעים? בית המקדש הראשון זה היה שיא ההתגלות, שיא הקשר, שהתבטא בכך שהקרובים בקודש הקודשים היו מחובקים, בני איש בני אישה, עד כדי כך. להראות את עוצמת הקשר והחיבור בין ישראל וקודשו ברוך הוא. אז זה היה בגדר, אז הוא אומר, לא סתם, אתם לוקח את המילה הזאת, ער, בנו של יהודה, ואומר, זה היה המצב של הקשר של ישראל וקודשו ברוך הוא, ער. אני ישנה וליבי ער. כך היה איתנו הקדוש ברוך הוא. לפי שהיה הקדוש ברוך הוא ער, בהשגחה גדולה עמנו, בבית המקודש. עונן הוא בית שני, וקרון הלשון הונאה. לפי שהיה חסר דברים העיקרים של בית המקדש, כתוב, 10 דברים חסרו בית המקדש השני, לעומת בית המקדש הראשון. לא ירדה יש מהשמיים, לא יורים ותומים, לא... היה כמה דברים חסרים. אז לכן זה אומר עונן מלשון הונאה. זה היה בית מקדש, כאילו, זה כבר לא אותה שורת שכינה של בית ראשון. אחר כך כתוב פה בתורה, וימת ער ועונן, אומר אור החיים, זה רמז למה שנחרבו בית המקדש הראשון ובית השני. שורה 12, וימת ער ועונן הוא חורבן הבתים, כי סילוק שכינה מהם יקרה מיטה, שפרחה הנפש היא השכינה ונשאר הבית מת באבונות, ומלא תומת הקליפה נתונה בו כידוע. רומז, אפשר לומר, יש בנפש החיים, רבי חיים ולוז'ין, הוא מסביר, זה מביל להגיד, נפש החיים בפירוש מאוד מאוד מיוחד, אבל מאוד אמיתי, מאוד צריך לדעת אותו, מסביר שכל מה שאדם פועל ועושה כאן בארץ, זה משפיע בשמיים. הוא אומר, כל אדם מופקד על כך וכך עולמות, שבידו להכריע אם לבנות אותם או חילה להרוס אותם. וזה מה שמביא, נותן את השפע למטה. או שפע טוב לפי מעשיך, אם עשית טוב, ואם אתה עושה רע, אז זה משפיע, שפע לא, לא, לא חיובי. אבל הפעולות שלך, הן משפיעות למעלה. ואז הוא אומר על בית המקדש, כתוב בית המקדש שלמטה, מכוון כמקדש שלמעלה. יש איזה בית מקדש רוחני למעלה, והוא עומד על תילו מכוח מעשיהם הטובים של עם ישראל. אבל שחלילה אנחנו לא עושים מעשים טובים, אז בית המקדש שלמעלה נחרב. בתוך שהוא נחרב, אז אפשר גם לפגוע בתנועה שלמטה. ככה כתוב, כשטיטוס בא, נכנס והחריב את המקדש, יצא בת קול ואמרה לו, בית הרוס הרסת, קמח טחון טחנת. מה הכוונה בית הרוס הרסת? כי כבר מבחינת הקדושה שאתה למעלה, זה כבר הרוס. אז אם אלה יכול לפגוע בבית המקדש, זה כבר סתם אבנים. לכן אני אומר פה, כי סילוק שכינה יקרה מיטה, שפרחה הנפש היא השכינה ונשאר הבית, מת באבונות, מת בקליפה, כידוע. אני חושב, הוא מדבר שם על הלמעלה הזה. הוא אומר עכשיו, תראה שגם האבון של ער ועונה, למה הם מתו, מכוון לסיבות החורבן. כן, אנחנו זמתים פה, שבוע הבא, אם לא נזכה שיבנה בית המקדש עד אז, אז אנחנו נכנסים לתקופת בין המצרים. אז זה על מה? על מה נחרב הבית? אז הוא אומר כאן, שורה 15, מקור אחד, גם תמצא שאבון שבו מת ער, הוא האבון עצמו שגרם החורבן. שאמרו חז"ל שהיו מסכים את אותם, כאילו זה עניין של, לא יודע, הצעת זר ותלה, השחטה הזאת. והוא מעשה ער דכתיב ושחט ארצה. ואבון עונן, הוא האבון שגרם חורבן בית השני, שאליהם שנאת חינם. וגם עונן כתיב בו לבלתי עזר אחיו, הוא לא רצה, הרי הוא איבם את תמר, והוא לא דאג שיוולד בן מתמר על שם אחיו. אז זה שנאת חינם. למה אתה לא דאג שיהיה זכר לאחיך? אז מעשיו של עונן, כן, הם שנאת חינם, זה סיבת חורבן בית שני. תראו איך אור החיים לוקח את השמות הדברים האלה, ועושה מזה את כל ענייני הגלות והגאולה, תכף נראה. ולמה נאמר, וימת ער ועונן בארץ כנען, ואומרו בארץ כנען, רשם מקום המקודש, כי הוא בארץ כנען ושם מיתתו, שחזר להיכנס לרשות זו וכו'. עכשיו, מקור 3 למעלה, 2, סליחה. ואמרו, אלה משפחות יהודה פירוש, מה שיהיה להם המאורעות, גם הרעות, גם הטובות. ואמרו לפקודיהם פירוש, שיהיו נפקדים, יש פקידה רעה ויש פקידה טובה. כמו שכתוב בזוהר, שני פקידות הם. איזה מספרים כתוב? כאן אומר, גם המספרים האלה לא סתם. 6,070,500. אולי שרמזו, רמז השם במספר הזה, מתי יהיה תכלית הפקידה לטובה הרשומה בסמוך, שיזרח עלינו כבוד השם. אז הוא אומר ככה, ואמר עוד עבור כל גלויות, גלות אז אומר ככה, שישה, המספר, הרי כתוב ככה, סיכום בניו של יהודה, זה 6,070,500. אז הוא אומר, כל מילה עכשיו תיקח, 6 זה כנגד 6 גלויות. אז יש שש גלויות, גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. לא, רגע, סליחה. הוא אומר, יש לנו שלוש גלויות. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. בית המקדש הראשון נחרב על ידי נבוכנס המלך בבל, ובית שני על ידי רומי. אז הוא אומר, יש פה, רמוס פה כל הגלויות. גלות מצרים, גלות בבל, איך זה רמוס? תראו איזה... הוא אומר ככה, שישה זה גלות מצרים. שהיה שם שש דורות. לכתיב, דור רביעי, ישובו הנה. אז ג' דורות סבלו גלות, חוץ מיצחק ויעקב ויהודה, הרי שישה. כי התחלת הגלות הייתה משנולד יצחק. כנגד גלות בבל כתוב 70, הרי 70 שנה היינו בגלות בבל. אז שישה זה גלות מצרים, 70 זה גלות בבל. וכנגד גלות אדום, שאנו בו אמר 1500, ואם היו זוכים ישראל נמנים, קוף עין בית שנה שנשארו מאלף הרביעי, וכיוון שלא זכו, התחיל החשבון מאלף החמישי, וחמש מאות מאלף השישי. ומקווים אנו כי הוא זמן קץ גלויותינו. זה מתי זה צריך להיות? תף קוף. כן? אז הוא אומר, לא, אז יש לו איזה חשבון, מתי זה, לא יודע בדיוק, לחשב את זה. קצת דבר הזמן, אבל סתם היו תופעות של גאולה, לפי התאריך הזה שהוא אמר. ומקווים לנו כי זה קץ גלויותינו, כמו כל היהודים הרשומים, ויתחילו את שסי גילוי הגאולה, בהתחלת 540 לשלום. לשנת אולי התור. אז זה, אני אומר, בדבר אחד שהאורחיים לוקח, בני יהודה, ועושה מזה רמז לכל הגלויות, לכל עניינים. עכשיו, יותר מה שככה רציתי להביא לכם, זה על בני שכר. בני שכר מביא האורחיים דברים ממש מדהימים, איך הוא רומז את זה ואיך זה, ובא ללמד אותנו מה הערך של הפה שלנו. למה יש לאדם פה בכלל? למה נועד הפה? בואו תראו, חבל שאין לכם את החומש, אז הייתם רואים, אני אקרא לכם רגע את החומש. כתוב ככה, בני שכר למשפחותם, תולה משפחת התולאי. כן, זה קצת מוזר, נכון? מה זה תולה? איזה שמות אלה? או לפובה משפחת הפוני. ליישוב, משפחת הישובי, ולשמרון, משפחת השמרוני. אלה משפחות ישראל הקודם, 46,300. כל זה לקח אור החיים, ומוצא כאן רמזים גדולים, לעניינים גדולים. פה נראה מקור 3. ידוע שיששכר, הוא מרמז את התורה בישראל. הוא, מה שיעקב אבינו כשברך את ישששכר, ישששכר חמור גרם, רוכה בין המשפטיים, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד, הכל שם רמוז על תורה. יששכר זה התורה. לכן הוא אומר ככה, בואו תראו במקור 3. בני יששכר, למה שקדם לנו כי יששכר הוא בן תורה, רמזה התורה בשם זה של יששכר, כי דווקא זה ישנו לשכר. וכל חוץ ממנו, מה יתור האדם בכל עמלו? עיקר עמלו של האדם צריך להיות בתורה. אז על זה יש שכר, יששכר הוא התורה, אתה רוצה שכר? עיקר השכר זה על תורה, על לימוד תורה. והוא מה שראו בברכות פרק תפילת השחר, צריך אדם לברך, כשהוא יוצא מבית המדרש, מודה אני לפניך. למה, מה אדם אומר שם? יש לכם את הכיסה לבית המדרש, בלילה שולחים לישון, תגידו את זה, מודה אני לפניך, שם את החכים יושב בית המדרש, ולא שם את החכים יושבי קרנות, שאני משכים, הם משכימים, כן? הם משכים את דברי... אני משקיע עם דברי תורה, והם משקיע עם דברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים ולא מקבלים שכר. אז הוא אומר כאן, הנה, מה אדם אומר? אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים, אינם מקבלים שכר, עד כאן. והטעם, כי לא יעמוד קניין המדומה, כן? קניין אבל, קניין מדומה, הוא לא יכול להחזיק. כמו שאומרים, אדם עושה עושר, עושר, הרבה עושר, בסוף מה? לא במותו ייקח הכל. כי לא ירד אחריו כבודו, אתה לקח את זה לקבר, לא יקח את זה. אדם לא תמיד חי את התחושה הזאת של, נו, מה עוד כסף? מה עושים עם זה בסוף, כן? ומה אתה משקיע בדבר חולף? צריך לדעת מה הנצח, בלהשקיע בנצח. כסיפור שאני אוהב לספר, על החפץ חיים. אדם, אולי סיפרתי את זה פה לאחרונה, וספר לכם עוד פעם. אדם אחד, שמע על החפץ חיים, שהיה גדול, אדם, משהו זה. הוא אמר, אני חייב ללכת לראות אותו. ובדרך, הוא היה ככה מאמריקה, כזה אמריקאי. הוא אמר, החפץ חיים, כזה גדול מה שמעתי עליו. בטח הוא גר באיזה עיר חשובה, בית חשוב. טוב, הלך, בדרך, איפה זה רדין, איפה, ככה היה גר ברדין. החפץ חיים היה גר ברדין. מכירים את רדין? איזה יערה קטנה, תיסע שם, יש רכבת פעם ביום, תוכל להגיע. טוב, הוא מצפה, מתקרב, בטח אני רואה איזה בית גדול, איזה משהו מיוחד. כלום, רואה איזה חדר, איזה בית ככה. פותח את הדלת, דופק, נכנס, מסתכל, כולו ככה תימהון. מה הוא רואה שם איזה שולחן, איזה כיסא, מיטה מעץ, אני יודע משהו. לא מאמין, איך זה יכול להיות? חפץ חיים אומר לו, מה, הוא ככה מחפש, הוא מסתכל. חפץ חיים אומר לו, מה אתה מחפש? הוא שואל אותו, האורח הזה, איפה הרהיטים? איפה הרהיטים? שואל אותו החפץ חיים, ואיפה הרהיטים שלך? אומר לו, אני פה אורח, אין לי כאן רהיטים. אומר לו החפץ חיים, גם אני כאן אורח. כן, בעולם הזה אני אורח, מה אני צריך את הרהיטים? זה זמן קצר, זה לא... להשקיע בכל ה... סיפור עם הרבה מוסר, מוסר הסכן. אז לכן אומר, כי לא יעמוד קניין המדומה, אומר אור החיים. והגם שיעמוד אבל הוא. עוד ירמוז, שורה 10, כי כל מה שיש לאדם בעולם, הוא שכר לו, כי כל מה שברא השם לא ברא לה בשבילו, בשביל המטרה הזאת. כמו שדרשו חז"ל בראשית, בשביל בראשית, בראשית, ברא לו קיים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בשביל הראשית. בשביל התורה שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. בשביל זה מגמת העולם. יש מגמה לעולם. זה אדם בא למכון מאיר, למד מה המגמה, מה התכלית, לאן אני הולך. מקבל פה, בעזרת השם, מקבל כיוון. שורה 15, עוד ירמוז לנו מה שאמרו, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק 310 עולמות. ככה כבר אומרת. הקדוש ברוך הוא מנחיל לכל צדיק שי עולמות. שי, 310. כן, שי. אז זה, המילה היא שכר, יש שכר. יש, זה 310 עולמות, זה השכר שלך. יש שכר, היא שכר, יש שכר. פעם שמעתי חכם אחד אומר, יש שכר, כל אחד צדיק וצדיק יש לו 310 עולמות, אז לכן, שיש משם מתחתנים, אז יש להם יסיס. יסיס, עלייך אלוקייך, זה יש, יסיס. לא ביחד, זה 620. רואים, זה לא סתם המספר הזה. אז יש ואישה, ביחד הם שלמים, כן, אדם ואישה, אדם לפני שהוא נשוי, אז הוא חסר. כשהוא נשוי, אז הוא שלם. ביחד, 620. זה יש תרי"ג מצוות, זה 613, ועוד שבע מצוות דרבנן, ביחד זה 620. כתר תורה, כתר זה 620. אז ביחד הם בגדר יסיס. כל אחד מביא את ה-310 עולמות שלו, שזה מקביל כנראה לענייני המצוות. כל פנים, אז הוא אומר ככה. עכשיו תראו, כאן מגיע לתולה. מה זה תולעת הזאת? מה זה התולעת? גידלתם פעם תולעת משי? מישהו ראה פעם תולעת משי? אני זוכר, תולעת משי? היא כל הזמן הייתה, היא כל הזמן, אתה רואה, היא כל הזמן אוכלת, כל הזמן היא, יש כזה, לא מפסיקה לנוע, הפה כל הזמן, היא מכרסמת בעלי תות האלה, היינו מגדלים את זה, עד שנתפקה ונתפרפר, תולעת משי. אז זה אומר ככה, תולה, שורה 18, לתולה רמז הכתוב תנאי השגת התורה בשמות משפחת יששכר, והם, יש ממחת, יש בפרקי אבות, פרק וב, וממחת דברים התורה נקנית. ממחת דברים, משנה תורה נקנית, כאמרים במשנה באבות שהתורה נקנית ב-48 דברים. הנה משמעות תולה, מה זה תולה? יגיד שני דברים. א', ישים עצמו כעדין זה, כאומרם ז"ל, על דוד שנקרא עדינו העצני. עדינו העצני, תהיה עדין. עדין, עניו. דוד המלך אומר, אני תולעת ולא איש. אדם רוצה לזכות את תורה, צריך קודם כל ענווה. ב', הוא אומר, שיתעסק בפיו כתולעת זו שכוחה בפיה. כי לעמל פה נברא האדם. אז מה אדם צריך להיות? אתה רוצה לזכות לתורה, תהיה כמו התולעת. שכל הזמן... תשתמש בפה שלך לדבר. זה המשמעות של תולעת. כי אחרת, מה זה המילים האלה? מה אתה אומר? אתה צריך להיות תולעת. היום משתמשים גם בביטוי, תולעת ספרים. תולעת ספרים, הוא בולס, הוא חז... בדברים אלו כוללים כל ענפי הענווה וכל ענפי הלימוד הכלולים בממחת מעלות הנזכרים ואומרו עכשיו מה זה פובה משפחת הפוני? מה זה לפובה משפחת הפוני? איזה מילים אלה? אומרו משפחת הפוני פירוש שצריך שורה 30 לפנותו ממותרות המורגשות גם מהשחוק ומהדברים בטלים כי הם מונעים קיום התורה באדם. אתה רוצה לזכות לתורה, תפנה, פובה, משפחת הפוני, תפנה את הפה מכל הדברים האחרים. תעסק בתורה. הוא מביא עכשיו ביטוי מיוחד, ומצאתי לחסידי ישראל, כך הוא אומר, שכתבו, כי הפה של לומדי תורה, דינו ככלי שרת, אשר שומע קודש, זה כמו, לא יודע, בזך, כמו איזה מחתה, זה כמו כלי קודש. כמו הכלים, כלי הקודש שמשתמשים בבית המקדש. כי אין קדושה כקדושת התורה. ולזה אסור לדבר אפילו דברי חול. הגם שאין בהם דברים אסורים. כן, צריך לשמור על זה. יש כאלה שלכן, בשפה העברית, לא מדברים דברים של חול. יש שפות אחרות. זה לעברית, זה תורה, ודברים אחרים. כתוב על אחד מחכמי ישראל. הוא אמר, אם היה אפשר, הייתי שמח אם היה לי שתי פיות. שתי פיות, אחד לכל, אחד לכל. איך אפשר באותו פה? להשתמש בו גם כאילו לצרכים פשוטים. איך אמר אחד מחמי ישראל, לא זוכר. והוא אומר, זה מה שרמזו, שורה 38, במאמר לפובה, שהוא הפה העמל בתורה, שבו שוכן חצי שמו יתברך, ווי, הרי יש י' כ' ו' כ', פובה, משפחת הפוני. שורה 40, פירוש צריך לפנותו מפיו, כל דבר חוץ מהגות בתורה. ובזה נחלים חלק אחד מהממחת מעלות שהם במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, במיעוט תענוג, אלא ממחת דברים שתורה נקנית בהם. וכמדומה להם שבענף המותרות. אחרי איך כתוב ליישוב, משפחת היישובים הזה, ירמוס שצריך להרבות בישיבה, לא דרך הרי, גם צריך להתקן, לשבת, לעשות את הקניין תורה, קניין תורה זה בקביעות, לא בהריות. לא באיזה זמן, לפעמים אדם בא, לומד פה איזה חודש, חודשיים, אתה מייצר רואה, וואה, הבן אדם הזה מתחיל פה ללמוד, מסוכן. אני רואה פתאום צצים דברים, אף פעם הוא לא חשב עליהם בכלל. הוא בא אומר, מציעים לי איזה עבודה, מה זה הצעה מפתה? אני יכול גם ללמוד וגם לעבוד, ואין לי גם... תעזוב, באת חצי שנה מכל מיני, תעזוב, תפנה את הכל, אין מצב. איזה מאבקים כל פעם. עכשיו באתי מנמעלה עם מישהו כזה. לא, אני צריך את זה. לא, תפנה, באת הזמן. אחר כך אתה, לא כל יום אדם מפנה עוזב, אבל פה אנשים נמצאים, אנשים מאמצע החיים, עוזבים את הכל, ואין ללמוד תורה. אז מה עכשיו? אתה צריך להיות כאן זה וזה, ואחרי על כאן ואחרי על שם, ומטפל בנערים חוסים. לא, עכשיו אתה באת לפה, תהיה פה, כל כולך פה. ליישוב משפחת היישובי, תלמד ביישוב הדת, תפנה אצלך מכל דבר, אפילו מחתונה. אדם בא, רוצה לך, רגע, מה? באת איתך, רגע. שב כמה חודשים, נדבר איתך אחר כך. מה שאתה חושב עכשיו, עוד כמה חודשים תחשוב אחרת איזה אישה אתה רוצה, מתוך הלימוד תורה שתלמד כאן. אז תן לעצמך רק דבר ראשון, שב ותלמד איזה תקופה. תקופה בלי שום... היה לי בחור גם פעם. למד כאן, ואחרי זה הלך, עבר גלגוני, והיה חילוני איזה תקופה, ו... יום אחד הוא חזר. חזר, ברוך השם, חזר, וזה, ציציותיו בחוץ, והכל ככה, ו... רק התחיל ללמוד, אחרי, אני אומר שוב, עבר כמה שנים של מהפכות ותהפוכות. התחיל פה, היה זמן חורף, זמן טוב ללמוד. חמישה חודשים לומדים בנחת, בלי שום דבר, בלי שום... התחיל ללמוד. היה חודש חשבן, אני חושב. סוף חשבן, בקושי התיישב קצת. הרב, יש לי הצעה, אפשר ללכת ל... אומר לו, תגיד, מה? אני רוצה לראות אותך שלמדת איזה חודשיים בלי שום הפרעה, תן רגע ללמוד. היצר, הביא לך את כל הדברים הטובים כאילו, רק שאתה תלמד טוב. אילו, שמעתי איזה סיפור, סיפור, מיהודי אחד, שמעתי סיפור. קצת חריף הסיפור הזה, אבל יש בו איזה... אומר, היה אדם אחד, היה לו חנות, 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 מקולת או משהו כזה. התפרנס יפה מהחנות, אדם ירא שמיים וזה, התפרנס יפה מהחנות. לימים נפטר אביו, נפטר האיש הזה, והורש את החנות שלו לבן שלו. הבן ישב בחנות, שראה פתאום, אין קונים, אין... מה? לא יודע מה קורה. ממש הבדל גדול ממה שאבא היה מרוויח למה שהוא מרוויח. הלך לרב, אמר, כבוד הרב, לא יודע מה קרה, אין ברכה, אין... אומר לו הרב, תגיד, בין קונה לקונה, כשאין קונים, מה אתה עושה בין קונה לקונה? אומר לו, אני יושב, שומע קצת רדיו, קורא קצת עיתון, מה? אומר לו, זאת הבעיה, אבא שלך בין קונה לקונה היה פותח ספר. השטן היה רואה, הוא לומד תורה, הוא שולח לו קונים, שלא ילמד תורה. אז היה לו פרנסה. אתה יושב, קורא עיתון, כי הוא שומע רדיו, אז לא אכפת לו, אז הוא לא שולח לך את הקונים. אתם שומעים? רק שלא ילמד תורה, אז אתה יעשה הכל שלא ילמד תורה. אז אנחנו צריכים להיות, לרכוש את המידות האלה. כשאדם בישיבה, שידע את התולה, משפחת התלוי, ישתמש בפה שלו, יפנה את הכל, גם מבחינת הפה, גם מבחינת המחשבה, גם מבחינת זה, תהיה כאן. זמן, תן לעצמך זמן להיות בלי שום מחשבה אחרת. אפילו לא, אני אומר לכם, אפילו לא חתונה. לא שאדם בא כאן חושב, טוב, מתי יציאו לי, מתי זה, מתי... עכשיו אני לא, אני פנוי לבנות את עצמי, וגם לדעת עוד כמה חודשים מה אני רוצה באמת. כל אחד, שוב, בעצה אישית עם רבו ומאיפה הוא בא, ולא מתאים לכל אחד, אבל סך הכל זה נכון לרוב האנשים. אז לכן כאן הייתי ביישוב. יישוב, אני קורא פה במקור 3, שורה 44. ואומרו ליישוב, ירמוז שצריך להרבות בישיבה, לא דרך הרי. גם צריך להתיישב בכל פרט ופרט מהתורה, עד שיעמוד על עיקרו כמצטרך בעומק הלכה, כי הוא זה עיקר התורה, ובזה נכלל עוד חלק מהממחת מעלות שם ביישוב, הוא מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, המכוון את שמו אותו. אלה הדברים הנפלאים, שאור החיים עוד ממשיך כאן, בביאור שאר השמות של השבטים, וכדאי לראות את ההערה המיוחדת הזאת. לכן, קשור לזה, כל העניין של הפה, כמו שאמר, לפנות את הפה, ולא לדבר בו דברים אסורים חלילה. תראו כאן מקור 5, אומר הרב צבי יהודה, יש לצרף קביעות בלימוד שמרת הלשון, בלימוד התורה שלנו. זה עניין יסודי הקודם לכל תיקון. יש בישיבה תלמידים שלומדים שיעור קבוע של מוסר, אך אפשר ללמוד שיעורים של מוסר חלילה, אבל ממשיכים לפטפט במשך היום. כשמתרגלים לדבר בלי שמירת הלשון, אז כל היום מלא תומה, חריף, אין מה להתחכם על כך. החפץ חיים מזכיר בהקדמה לספרו את תומת הדיבור, תומת הלשון. יש לומדים ובעלי כישרונות שקדנים בתורה שאינם מרגישים שהם מלאי תומת הדיבור, תומת הלשון, בכל מיני צורות וענפים של לשון הרע. הם אינם מרגישים, חושבים שהכל הולך ישר. כל העולם נדמה להם כמישור, באמת, הוא הפך המישור. אבל שיודע מאוד, תעשו עם מרכז הרב, תראו בכניסה, אבל שיודע, מכתב מאבל שיודע, לפני 30 שנה, שכתב, חזרו ויסדו את לימוד שמירת הלשון, זה היה כזה סדר תמיד, רבע לאחד עד אחד ורבע לפני מנחה, היו לומדים שמירת הלשון. הרגל הפטפנטנות ללא שמירת הלשון, זה דבר נורא. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בלבנות, בזויות המתחמים, אין קץ כמה מתחלכים בזה. חריף הדברים שרצו אותם. שורה 11, אנשים מהסוג שלנו מוגדרים תורתו אמנותו, כן, אדם לומד תורה, כפי שרשום בתפסים של משרד הגיוס. זה אמנות שלנו, תורתו אמנותו. אבל יש לזכור עם זה, את דבר חמר, כתוב, האמנם אלם, צדק תדברו, מה אמנותו של האדם בעולם הזה? אומרים חזל, ישים עצמו כאילם, תהיה בשקט. זו אמנות גדולה וקשה מאוד. יותר קל להניע את הלשון מאשר להניע את הידיים. הידיים יוצאו למעמד כבצע פעולות, אך הלשון מתגלגלת במהירות, מעלה, מטה, ימין, שמאל. שמיעת הלשון נראית דבר קל, אך איננה דבר קל. יש אחריות נוראה ואיומה, מוטלת על לשונו של האדם, לא שמים לב לכך. אז זה קשור לפה קדוש הזה, לפעובה, משפחת הפוני, יפנה את הפה שלו, ללימוד תורה, לדבר דברים נכונים. דבר שני, הערה אחרת, ממש הערה אחרת לגמרי מהפרשה, שככה מצאתי דברים, בזכות נשים צדקניות כתוב נגלו ישראל. מצאתי את דבר מעניין, בהמשך פרשה, אחרי המניין הזה שמונים פה את כל בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לכל השבטים האלה, לכל האנשים האלה, צריך לחלק נחלה בארץ ישראל, וסופרים פה את הלוי, ובסוף פרק הו, פסוק סמך ד', אומרת התורה, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו בני ישראל במדבר סיני, ב-40 שנה קודם, שפקדו, אומר, אלה היו אנשים אחרים. אלה שנמנו עכשיו, אנשים אחרים, לא היו לפני 40 שנה. כי למה? כל אלה שנמנו אז, כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר. ונותר מהם איש, כי אם קלה בן יפונה ויהושע בן נון. זה נגמר הפרק הזה, מתחיל פרק חדש. ותקרבנה, פרק כ"ז, ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מלכי מנשה משפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחנה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. והן באות ואומרות, אבא שלנו מת במדבר, אנחנו רוצים גם כן נחלה בארץ ישראל. בארץ ישראל רוצים נחלה. ויקרא משה משפטן לפני השם, אמרו כן, מגיע להם נחלה. מה הקשר? אומרים חז"ל, הבנות האלה היו, מי הם היו? ממשפחת מנשה. משפחות מנשה הם היו. בן יוסף. בואו נראה דברים מיוחדים על, על הבנות האלה. אחר כך התחתנו עם תלמידי חכמים. הם בעצמם תלמידות, תלמידות חכמיות. מקור 2 כתוב ככה. למשפחות מנשה בן יוסף, למה נאמר? או בואו רגע נראה את מקור 1 בכל זאת. כתוב, שוב, כתוב ככה, לא נותר מהפקודים האלה איש, מאלה שמנו במניין הקודם, רק יהושע וכלב. ואז כתוב, ותקרבנה בנות צלפחד. אומר המדרש, יש קשר בין זה. תראו את המדרש מקור אחד. אותו הדור היו אנשים גודרות, מה שאנשים פורצים. שכן אתה מוצא שאמר להם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, ולא רצו אנשים, ומיחו בבעליהם, שנאמר, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב. כן, באו הגברים, אמרו לאנשים שלהם, תנו לנו את הזהב, את העגילים, את הזה, לעשות עגל. אנשים לא הסכימו, לא נתנו להם. אז הגברים האלה הם תכשיטים, הם הביאו את התכשיטים שלהם, הגברים הביאו את התכשיטים שלהם, ומזה נעשה העגל. אנשים לא השתתפו עם המס העגל. וכן במרגלים שהוציאו דיבה וילשירו ועלונו עליו את כל העדה, עליהם נגזר גזרה שנאמר לא נוכל לעלות, אבל אנשים לא היו עמם בעצה. שכתוב למעלה בפרשה, כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, כאן אצלנו בפרשה, לא נותר מהם איש כי מקלה בן יפונה, איש ולא אישה. נשים לא מתו בגזרת המרגלים. מי שנפטרה, זקנה, נפטרה, כן? אבל נשים לא היו בה בגזרה הזו. איש, שלא רצו להיכנס לה, אבל אנשים קרבו לבקש נחלה. לכן נכתבה הפרשה הזו סמוך למיטת דור המדבר, שמשם פרצו אנשים וגדרו אנשים. אלה הגברים מתו בגלל שרצו גזרת, ואנשים אומרות, תנו נחלה, אנחנו עושות את ארץ ישראל. עכשיו, על העניין הזה של מנשה בן יוסף, למה התורה מפרטת כאן כל כך הרבה עד יוסף את השלשלת של הבנות האלה? אומר רש"י, מקור 2, למשפחו מנשה בן יוסף. למה נאמר? הרי כבר כתוב שהם היו מבני מנשה. אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר, ועליתם את עצמותיי. כן? יוסף חיבב את הארץ ואמר לבני ישראל, אל תשאירו אותי כאן, תעלו אותי איתכם לארץ ישראל. ובנותיו גם כן חיבבו את הארץ, שנאמר, תנה לנו אחוזה. למדך שיהיו כולם צדיקים, שכל מי שמעשיו ומעשיו אותיו סתומים, ופעד לך הכתוב באחד יחסול, יושב אחרי זה צדיק בן צדיק. יוסף, חז"ל מציינים שהיה אצלו באמת איזה משהו מיוחד בקשר לארץ ישראל. והגמרא מביאה איזה, המדרש מביא איזה מדרש בתיאור מקור שלוש. אמר רב לוי, מדובר פה על משה רבנו שמבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. אמר רב לוי, אמר לפניו, מי? משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, והנה נכנסת, הוא ראה, משה רואה שהנה, מביאים את יוסף, נכנס לו לארץ. הוא הלך איתם, ארונו של יוסף. אמר, הוא נכנס לזה ואני לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. ומי שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. מה זה היה הודה בארצו? יוסף הודה בארצו, מניין? מה זה הודה בארצו? הוא התגאה, הוא אמר כן, עם ארץ ישראל. כמסופר בשם שהוא בא במצרים, ויש את פוטיפר אמרה, ראו יביא לנו איש עברי לצחק בנו. היא אמרה, הוא עברי, כן? אחר כך, כשהוא עומד מול שר המשקים ופותר את החלום, הוא אומר לו, גנוב, גונבתי מארץ העברים. מה אתה צריך להגיד את זה עכשיו? יוסף, היינו מצפים מיוסף, עזוב, אל תזכיר עכשיו את העבר שלך. זה פה במצרים, זה לא נתפס טוב עברי, כן? איך אחר כך היא מזלזלת? נער עברי הביא לנו. יכול לשתוק? לא, הוא אומר, אני מארץ ישראל. אני מארץ ישראל, אני מודה. תג, איך זה? גאוות יחידה יש לו. אני מארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא על זה, יוסף, אתה הודית שאתה מארץ ישראל? נקבור אותך בארץ ישראל. תזכה שתקבר בארץ ישראל. אבל משה כתוב שבנות יתרו אמרו, באו לאביהם, שאל אותם למה באתם היום כל כך מוקדם? אז אמרו, איש מצרי, אצלנו מיד הורים. נו, אז מה? אז הם אמרו שהוא מצרי. אומר, ומשה שומע ושותק. לפיכך, לא נקבר בארצו. למה משה לא אמרת? מה פתאום איש מצרי? אני מארץ ישראל. כיוון שהוא לא אמר את זה, לא נקבר בארץ ישראל. מה הקושייה? הוא באמת לא נולד בארץ ישראל. מה רוצים משה רבנו? הוא לא נולד בארץ ישראל. איך הוא יגיד שהוא מארץ ישראל? הרב צבי יהודה היה מביא מאדמו"ר אחד, תראו מקור ארבע. הרב צבי יהודה היה מביא מאדמו"ר מאוסטרובצה, היה אומר ככה, כששואלים יהודי, מאיפה אתה בא, הוא חייב לענות שהוא מארץ ישראל. השבוע אמרתי את הדברים האלה, זכר, אני רוצה להזכיר, דודה שלי, דודה, אחות של אבא שלי, נפטרה לפני חודש, ברכה בת בת שבע, הם עלו לארץ ישראל. במציאות הזו, שאתה לא מבין מאיפה אדם בכלל יודע, ברור, כן, תמיד עם ישראל בגלות זכר והתפלא ותחזינה עינינו, אבל המציאות כל כך קשה. ההורים שלי, אבא שלי בא מאפגניסטן. ישו אפגניסטן, למה שאתם מכירים היום, כן? היה שם איזה מלך טוב, היה טוב ליהודים, נתן להם, אבל בכל זאת, מה היה? אתה צריך לעלות על חמור, על, לא יודע, איזה רכב היה שם שמשהו, אתה פתאום צריך פשוט להחליט, עולים לארץ ישראל, אני מארץ ישראל, אני יהודי, אני מארץ ישראל. איזה כוח צריך לזה, זה משהו אדיר. אנחנו לא קולטים את הגאולה הזאת, כן? היום באים, עולים על מטוס באים, כן? אבל לפני 70 שנה, כן, לבוא לארץ ישראל, זה היה ממש מסורת נפש. אז הסבא, ברוך השם, הסבתא שלי והסבא שלי, גם הדודה הזאת, הם באו, ואבי, שיחיה, זה היה, עשו אותם בדרך, לקחו להם את כל הרכוש, עוד לפני קום המדינה,
הם התחילו לעלות, יקרה, חוט הפקלאות התחילו לעלות. נתקעו בהודו. 4 שנים נתקעו בהודו, באוהלים, על הדרך. אמרו להם, פה עכשיו יש פה מלחמה, יש פה זה, יש מאורעות, אל תיכנסו, אל תבואו. ככה עמדו 4 שנים, בלי, אי אפשר לתאר. סבתא אחת, סבתא של אבא שנפטרה שם, נקברה שם, לא יודעים איפה, באיזה... המציאות הזאת, עולים לארץ ישראל, אבל עולים לארץ ישראל, אנחנו מארץ ישראל, מה זה? משהו, עד שקמו המדינה, המדינה שלחה אוניות, העלו אותם לארץ ישראל. באו, התיישבו, בלי תלונות, הקימו מושב הודיה, מי שמכיר, צומת הודיה, מושב הודיה. הרום שלי היום מקימי מושב הודיה. אמא שלי באה מפרס, גם כן משפחתה, סבא וסבתא, עלו. אבל זה היה יותר קל, עלו. עלו. כשאמא מספרת איך הם... אמרו להם, בקרוב, יהיה איזה מטסים, נעלה אתכם. איזה בוקר אחד, באמת, היה שלג בחוץ, היא הייתה נערה בת 12. אמרו לה, לכי למשרדי הסוכנות, לשאול מתי אנחנו זזים. הגיע לשם, הסתכלו על השם, אמרו, היום בשתיים, יש לכם מטוס. היא רצה הביתה. באמת, היום מחכים לנו. לקחו מה שאפשר, באו למטוס והגיעו לארץ ישראל. שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את עם ישראל, אז זה לא. יש כאלה הולכים כמה שנים, יש כאלה באים ברגע. ברגע הם הגיעו. אז כל זה לא יודע, אני שומע את זה תמיד, אני אומר, מה תגיד, מה השאלות האלה? יש גאולה, לא גאולה? אז מה זה? מה זה כל הנס הזה? אני אומר, זה בא מהכוח הזה, אבל שהכירו שהם ארץ ישראל. לכן אומר האדמור מאוסטרובצה, תראו כאן מקור 4, אבל צ'ודה תמיד אני מביא את זה. ששואלים יהודים, איפה אתה? הוא חייב לענות שהוא מארץ ישראל. זאת הכנה למה שאחר כך יהיה באמת בארץ ישראל. זה פיתוח ההרגשה וההכרה, כן? תכניס לתודעה. אם יהודי חי בגלות, והוא כל הזמן חיים בתודעה הזאת שהוא מארץ ישראל, הוא יבוא לארץ ישראל. הוא יודע, אני לא בבית, הוא מרגיש זרות. הוא אומר, כאן זה נלמד מהמדרש, לחז"ל היה קצת ביקורת על משה. לעומת יוסף שהודה בארצו, ריקוגנייז, כן? הכיר שייך לארץ ישראל, משה רבנו לא יודע כל כך בארצו. יוסף סיפר, גנוב, גונבתי מארץ העברים, הודה בארצו. לעומת זאת, בנות יתרו אומרות לאביהם, איש מצרי הצילנו. מאיפה הם ידעו שהוא איש מצרי? כנראה שהוא אמר להם. שואל האדמו"ר מאוסטרובצה, מה רוצים חז"ל ממשה רבנו? יוסף אמר את האמת, הוא נולד בארץ ישראל. אבל משה רבנו נולד במצרים, שם גדל, שם התחנך. איך יוציא שקר מפי ויאמר שהוא בא מארץ ישראל? התשובה היא, משה, הוא נכד של אברהם אבינו. אם כן, הוא חייב לומר שהוא שייך לארץ ישראל. באופן אוטומטי הוא שייך. וכן כולנו נכדים של אברהם אבינו, על כן עלינו להכיר שאנו שייכים לארץ הזאת. כן? לא ארץ גויים כבשנו כאן. לארצנו, ולמדתנו אנחנו חוזרים. אז זה, כל זה מה אני אומר לכם? זכות נשים צדקניות. הנשים חייבות את הארץ. עכשיו, תראו, יש במקור 5, לגבי קריאת המגילה, תכף אגיד לך מה אני אומר את זה, אני אומר ככה, יש לא רק ארץ ישראל, כל הדברים הטובים החשובים שיש לעם ישראל, זה בזכות נשים צדקניות. ארץ ישראל, תכף תראו, עם ישראל מה הכוונה? ותורת ישראל. בואו תראו איזה דבר מיוחד, מצאתי, ככה. מקור 5 אומר ככה, אמר משה בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. מה הכוונה שהם היו באותו הנס? מה אתם אומרים? מה זה אף הם היו באותו הנס? איך אתם מבינים את המשפט הזה?
מה
חייב?
חיו בתקופה
כזאת. חיו.
נס.
הם חיו בתקופה של הנס, אתה אומר?
שותפות בנס.
שותפות מצד מה?
זכות.
אתה יכול להגיד, היו באותו הנס, גם עליהם הייתה הגזרה. חכה. אתה יכול להגיד, עליהם הייתה הגזרה גם כן, כן? בגזרה של פורים, להשמיד, להרוג ולאבד, גברים נשים וטף, כן? אה... אז יש איזה מחלוקת ב, ב, בראשונים. תראו בתוספות מקור 6, פירש, מה שרשב"ם אומר זה מה שאמרת. פירש רשב"ם שעיקר הנס היה על ידם. בפורים על ידי אסתר. בחנוכה על ידי יהודית. כן, סופר שהיא הייתה, יש לנו אפילו אחות של החשמונאים, ו, ורצה, שם היא עשתה איזה תרגיל לשר שלהם, וקרתה את ראשו, ו, והם ראו שהשר שלהם מת, אז הם התחילו לברוח, וזה היה התחילת המפלה שלהם. אז היא עוררה את הנס, יהודית. ואומר, ובפסח, שזכות נשים צדקניות שאותו הדור נגלו. בסדר? אז יש לנו, בואו נלך לפי הפירוש הזה. הם, גם בפסח, גם בחנוכה, וגם בפורים, בזכות אנשים, נושענו, כן? אומר, אז בפורים, בפורים ברור, בזכות אסתר. חולל כל הנס. בחנוכה אמרנו יהודית. מה היה בפסח? מביא המדרש. מקור 7, תראו. במקור 7 מדובר על כשבאו להקים את הכיור, הקמת המשכן, את הכיור כתוב עשו עם המראות הצובעות. מה זה המראות הצובעות? מראה. מה זה המראה הזאת? אומר המדרש, אתה מוצא בשעה שהיו ישראל, מחילה, זה מפריע כאן. לא, אי אפשר, אי אפשר. אתה מוצא בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים. גזר עליהם פרעה שלא יהיו שנים בבתיהם. שלא יהיו משמשים מיטותיהם. כן, שלא יהיה פריה ורבייה בעם ישראל. אמר המשנה בחלב, מה היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן היור, והקדוש הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך קדיהם, מוכרות ומבשלות מהם ולוקחות מהם יין והולכות לשדה, ומאכילות את בעליהם שם שנאמר בכל עבודה בשדה, שהוא מאכילים, שותים, נוטלות המראות, ומביטות בהם עם בעליהם. זאת אומרת, אני נעם ממך, זה אומר, אני נעם ממך. כן? היה להם איזה דרך איך לעורר את הבעל, לרצות בכלל, כי הם היו בייאוש, אמרו, למה נוליד ילדים? זורקים אותם ליאור, הורגים אותם, לא רוצים להביא ילדים לעולם. אז נשות ישראל עם המראות האלה היו מעוררים את הבעל והיו זוכים כן לקיים את המעשה ואת המצווה בזכות הדבר הזה. ומתוך כך מרגילים אתם לידי תאווה ופרים ורבין, והקדוש ברוך הוא פוגד אותם מקשר כזה, היה פקידה והיו נולדים שם ילדים אחר כך בזכות אותם מראות שהיו מראות לבעליהם, מרגילים אותם לידי תאווה. מתוך הפרך העמידו כל הצבאות האלה, שנאמר, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. והוא אומר, הוציא השם את בני ישראל מצרים על צבאותיהם. מאיפה היה כל כך עם ישראל פרה ורבה כל כך? כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא את המשכן, עמדו כל ישראל והתנדבו. מי שהביא כסף, מי שהביא זהב, נחושת, אבני שוהם, אבני מילואים, הביאו הכל בזריזות. אמרו האנשים, מה אנחנו יכולות לתת? מדבת המשכן, עמדו והביאו את המראות האלו. הלכו להם אצל משה. כשראה משה אותם המראות זהב, הוא אמר, תיקחו מקל, תשברו את זה. מה זה, זה כאילו זה ליצר הרע, זה לא טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, על אלו אתה מבזה? את זה אתה סולד את המראות האלה? המראות האלה העמידו כל צבאות הללו במצרים. טול מהם ועשה כיור נחושת וקנו לכהנים, שממנו היו מתקדשים הכהנים, שנאמר ועשה כיור נחושת וקנו נחושת, מאוד הצוות אשר צבעו באותם המראות שהעמידו את כל הצוות האלו. כן? פה גם מתקשר דברים להדרכת חתנים שזו. אז אתם רואים מה זה היה נשות ישראל. אז אני אומר, שלושה החגים האלה זה שלושה יסודות שרציתי להגיד. פסח העמידו את עם ישראל, כן? ריבו את עם ישראל. פסח זה עם ישראל. פורים, שנעשה גם כן בזכות אסתר, בזכות אנשים, כתוב שבפורים אחרי שקיבלנו את התורה, כתוב הקדוש ברוך הוא קפא לנו את התורה הר כגיגית במתן תורה, בפורים הדור קיבלה בימי אחשוורוש. חזרו וקיבלו את התורה מרצון בימי אחשוורוש. אז תורה, זכינו לתורה, בפורים על ידי אסתר. בחנוכה, אחרי שניצחנו את היוונים, אומר הרמב״ם, וחזרה המלכות לישראל יותר מ-200 שנה. אז התחיל שלטון יהודי על ארץ ישראל, מה שלא היה ב-200 שנה הקודמות. אז זכינו לארץ ישראל. אז יוצא שחנוכה זה ארץ ישראל, פורים זה תורה, ופסח זה עם ישראל. שלושה דברים היסודות האלו בזכות נשים צדקניות. היו כוח של האישה, כוח של נשים בישראל, למה הן מביאות את עם ישראל, רק דברים טובים. טוב, שתזכו בעזרת השם, נשים.